יומא דף מם בית, מתחילים בעזרת השם, דף מם א' עמוד בית, שלוש שורות מלמטה, במילים כי אתה רב דימי. תינוק, ברגע שהוא נולד, הוא טהור, זך ונקי מהחטא. צבע לבן מרמז על טהרה מהחטא. הצבע האדום מרמז על העוונות. אומר הנביא, עם ישראל, כשתחזרו בתשובה, גם אם יהיו חטאיכם כל כך מרובים, וזה יהיה בצבע אדום, כשנים, הכוונה כמו חוטים שצבועים בצבע אדום, אבל על ידי שתחזרו בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, כשלג ילבינו, אתם תחזרו להיות נקיים, טהורים מהחטא, לבנים. גם אם יהיו חטאיכם, יעדימו כתולה. תולה זה הצבע עצמו. מין גרעינים כאלה שבפנים יש תולעים שמהם מפיקים את הצבע. כל כך ירבו חלילה בעוונות, לא יצטרכו להתייאש. הקדוש ברוך הוא יסלח להם אם הם יחזרו בתשובה. כמו צמר יהיו. זאת אומרת, הצבע הלבן מרמז על נקיות. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם עם ישראל חטאו וירבו לפשוע, יחזרו בתשובה, הם יחזרו לנקיותם. כותב אחד מגדולי הראשונים, רבינו מנחם בן רבי שלמה, זכר צדיק לברכה, מפורסם בתואר המאירי, חיבר ספר חיבור התשובה. כותב בחלק א', מאמר ב', פרק י' ג', כשבאו והביאו ביום הכיפורים סעיר, סעיר להזזל, שעליו הכהן גדול היה מתוודה את כל העבירות המכוערות של עם ישראל, היו קושרים לו בין הקרניים לשון של זהורית בצבע אדום, צמר צבוע בצבע אדום. למה? בדיוק בגלל זה. הצבע האדום מרמז על עוונות, והצבע הלבן מרמז על הנקיות. באים לומר ליהודי, הצמר הזה בהתחלה היה לבן, וצבעו אותו אונייה אדום. כל יהודי בהתחלה הוא נולד, הוא היה לבן. בגלל החטאים אונייה אדום. לעורר את עם ישראל בתשובה, שיחזרו בתשובה. וכשעם ישראל היו חוזרים בתשובה, ויום הכיפורים היה מחפר, אז אותו תולעת שני, אותה לשון של זהורית, שבקרניו של השעיר המשתלח, הייתה הופכת להיות מאדום ללבן, כדי לרמז שעם ישראל גם כן התהרו מהאבונות שלהם ונהיו נקיים מהחטא. זה לשון אחת של זהורית שהם משתמשים. כי אתה רב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, שיש שלוש לשונות של זהורית שעליהם שמעתי, שהם בגדלים שונים. יש לשון שצריך לקחת לשון קטנה, יש לשון שצריך לקחת לשון בינונית, ויש לשון גדולה. כל אחד, בכל פעם, צריך להשתמש בלשון בגודל אחר. באיזה שלוש פעמים משתמשים עם לשון? אחת של פרה. כשבאים לשרוף את הבשר של הפרה האדומה, כדי להשתמש עם האפר הזה לתאר תמאי מתים, אז לתוך השריפה של הפרה האדומה, התורה מצווה ולקח הכהן עץ ארז ועזוב, וגם שני תולעת. ואת כולם יחד השליך אל תוך שריפת הפרה. יש כאן לשון של זהורית שצריכים להשתמש. ואחת, הלשון השנייה, זה של שעיר המשתלח שעליו דיברנו. והלשון השלישית, אחת של מצורע. מצורע ביום טהרתו היה מביא שני ציפורים, היה מביא עץ ארז, שני תולעת, זה גם כן לשון של זהורית צבועה בצבע אדום, לשון צמר שצבועה בצבע אדום, ועשב שנקרא אזוב, היו שוחטים ציפור אחת אל תוך כלי שיש בו מים של מעיין, ואז היו טובלים את הציפור השנייה ואת העץ ארז, לשון של שני תולעת, והאזוב בתוך המים האלה, מזים על המצורה, וככה הם מתארים אותו. זה היה חלק מהתארה. אז זה הלשון השלישית. עכשיו, בכל שלושת המצוות האלה משתמשים עם לשון של זהורית בגודל שונה. ושמעתי את הגדלים, רק אני לא יודע איזה גודל לאיזה מקרה. לשון אחת היא הייתה בגודל של 2.5 סלעים, שזה יוצא משקל 10 זוז, כי כל סלע יש 4 זוז. 2.5 סלעים יוצא 10 זוז, וזה הלשון הכי ארוכה. ואחת, הלשון השנייה, הייתה משקל 2 סלעים, בחצי סלע פחות. ואחת, הקטנה ביותר, הייתה משקל שקל, שזה סך הכל חצי סלע. ממש קטנה, לשון קטנה. אומר רב דימי, זה מה ששמעתי מרבי יוחנן. שלוש לשונות ושלושה גדלים. אבל להתאים איזה גודל צריך כל לשון, אין לי לפרש. זהו, היו בבבל, ידעו שבארץ ישראל רבי יוחנן אמר את השלוש לשונות ואת השלושה גדלים, ולא יודעים איזה לשון, איזה גודל, כל לשון צריכה להיות. עד שהגיע רבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל, כי עת הרבין פירשה משמי דרבי יונתן. הלשון הגדולה ביותר של פרה, הוא צריך להיות משקל 10 זוז, כי זה צריך להיות עם משקל, כדי שכשמשליחים את זה, זה ייפול לתוך שריפת הפרה, זה ייכנס לתוך השריפה עצמה סמוך לגחלים. והלשון של שעיר המשתלח צריך להיות בגודל הבינוני. למה? כי היו מחלקים את הרצועה הזאת לשני חלקים. חלק אחד היו משאירים על בין קרניו של השעיר המשתלח, ואת החצי השני כשהיו מגיעים שם לצוק, היו קושרים אותו על ראש הצוק. והוא גם היה מלבין, והיו יודעים לפי זה שהתכפרו אבנותיהם של ישראל. מכיוון שצריך לחלק אותו לשניים, אז הוא צריך להיות בגודל בינוני. משקל שני סלעים. ושל מצורע לא צריך כל כך גודל גדול. לכן מספיק משקל שקל. לא צריך לחלק אותו, הוא לא צריך להיות כבד. אמר רבי יוחנן, אתם אומרים שאתם לא יודעים מה אני אמרתי. כן, רב דימי אמר, אין לי לפרש. אני שמעתי מרבי יוחנן שיש מקרים שמשתמשים עם לשונות של זהורית, ויש כמה וכמה גדלים, אני לא יודע לפרש. אמר רבי יוחנן, אני בעצמי אפרש. אמר רבי יוחנן, פליגי בה רבי שמעון בן חלפתא ורבנן בפרה. לגבי הלשון של זהורית שמשליחים אל תוך שריפת הפרה, יש ויכוח מה הגודל שלה צריך להיות, מה המשקל שלה. חד אמר, כמו שבאמת בא רבין ואמר בשם רבי יונתן, שהמשקל הוא משקל משקל של 10 זוז. זה דעה אחת. למה? כי זה צריך להיות כבד, כדי שזה ייפול לתוך שריפת הפרה. אבל, וחד אמר, המשקל הכי 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 קל, משקל של שקל, מספיק, כי לא צריך שזה ישקול. תראה איזה פרש. אחד לקח את המשקל הכי הכי כבד בשביל פרה אדומה, והשני לקח את המשקל הכי קל בשביל פרה אדומה. בשביל שתזכור וסימנך, שאין ויכוח לגבי המשקל הבינוני, אלא או המשקל הכי גדול או המשקל הכי קטן, האמרה שכתוב אחד המרבה ואחד הממעיט, כך אומרת המשנה במסכת מנחות דף ק"י, שגם אם אדם מרבה להביא הרבה קורבנות, גם אם אדם ממעיט והוא מביא קצת קורבנות, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה מה שהעיקר, הקדוש ברוך הוא לא מחשב, אדם הביא בהמה גדולה, והשני הביא סך הכל מנחה של סולת. הקדוש ברוך הוא אותי מעניין דבר אחד, האם הבן אדם כיוון ליבו לשם שמיים? זה מה שחשוב אצלי. פה גם כן אנחנו רואים, אחד המרבה ואחד הממעיט. דעה אחת סוברת שבשביל פרה אדומה צריך את המשקל הכי כבד, 10 זוז, והשני אומר את המשקל הכי קל של חצי שקל. אז אם כן, אמרנו שרבי יוחנן סובר שהוויכוח בין רבי שמעון בן חלפתא לבין רבנן, זה לעניין פרה אדומה, האם צריך לשון בגודל של 10 זוז או חצי שקל. אמר לרבי ירמיה מדיפתי לרבינה, הוויכוח הוא לא בפרה פליגי, הוויכוח לא היה לגבי פרה אדומה, אלא בשעיר המשתלח פליגי, הוויכוח הוא לגבי שעיר המשתלח מהגודל של הלשון של זהורית שלו. שדעה אחת סוברת שצריך גודל של 10 זוז ארוך, כדי שיראו איך שהצמר היה אדום ונהיה לבן, שהתכפרו אבנותיהם של ישראל, ואחד אומר מספיק בגודל של חצי, מספיק בגודל של שקל, שזה חצי סלע. סתם, אתה אומר שהם התווכחו בסעיר המשתלח, כן? אתה יודע באיזה יום זה היה? באותו יום היה עוד איזשהו מקרה. ההוא יומה, באותו יום שהיה את המחלוקת הנעים, באותו יום נח נפשי דרביה בר כיסי. הצדיק גדול. הוא נפטר באותו יום. ואנחו בסימן, החכמים עשו סימן כדי שיזכרו שהוויכוח הוא לעניין סעיר המשתלח ולא לעניין פרה אדומה. מה הסימן? רביה בר כיסי הוא נפטר באותו יום. מיתת צדיקים מחפרת. כמו סעיר המשתלח שהוא מחפר על אבנות בני ישראל. זה שידעו שהוויכוח היה לגבי סעיר המשתלח, מה הגודל של הלשון, האם של 10 זוז או של חצי שקל. אמר רבי יצחק, שמעתי שיש חילוק בין שני מקרים לעניין הדין של שחיטה, האם אפשר על ידי זר, על ידי אחד שהוא לא דווקא כהן, האם אפשר לשחוט על ידיו, על ידו, או שצריך דווקא כהן, או דווקא סגן כהן גדול, צריך דווקא כהן מיוחד שישחט. שתי שחיטות שמעתי. שחיטה אחת של פרה אדומה, ושחיטה אחת של הפר כהן גדול ביום הכיפורים, פרו, על שחיטה אחת שמעתי שהיא קשרה בזר. מה זה זר? בדרך כלל הכוונה אחת שהוא לא כהן. במקרה שלנו יכול להיות אפילו כהן, אם הוא לא סגן כהן גדול, או שהוא לא כהן גדול. שחיטה אחת קשרה בזר, ושחיטה אחת פסולה בזר. ולא ידענה, אני בעצמי לא יודע איזה שחיטה קשרה בזר ואיזה שחיטה פסולה בזר. אי מיניו. מביאה גמרא שיש בזה באמת ויכוח. נתמר. שחיטת פרה אדומה ופרו של כהן גדול ביום הכיפורים. האם היא קשרה בזר או לא? יש בזה ויכוח רב ושמואל. חד אמר, ובמסקנה הגמרא אומרת שזה דעתו של רב, שחיטת פרה אדומה, פסולה בזר. חייבים דווקא כהן. ושחיטת פרו של כהן גדול, קשרה בזר. לא חייב להיות דווקא הכהן הגדול. זה יכול להיות אפילו כהן רגיל. וחד אמר, בדיוק להפך, זה דעתו של שמואל. במסקנה. שחיטת פרו, הפר של הכהן גדול ביום הכיפורים, חייבת להיות דווקא על ידי הכהן גדול, היא פסולה בזר. ושחיטת פרה אדומה, קשרה בזר. עכשיו, מי מביניהם סובר, מי מבין רב ושמואל סובר, פרה פסולה בזר ופרו קשרה ומי ההפך? תסתיים, בואו נסכם ונוכיח, דרב הוא דאמר פרה פסולה. בוא נוכיח שהדעה הראשונה זה דעתו של רב, כמו שאמרנו. שאסור לשחוט פרה אדומה על ידי זר. דמר רבי זירא, שחיטת פרה אדומה בזר פסולה. ועל זה אמר רב. אמר רב אלה, מה הסיבה? למה באמת אסור על ידי זר? כי לעניין פרה אדומה כתוב של עזר הכהן, בנו של אהרון הכהן, שהוא היה סגן הכהן גדול, אהרון הכהן היה הכהן גדול, ולעזר היה סגן הכהן גדול, הוא זה שחייב לעשות את העבודה, כתוב שם שהוא זה שעושה את השחיטה של הפרה האדומה. וכן, תחילת פרשת פרה אדומה, איפה כתוב הפרשת פרה אדומה? פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. אז אם כן, גם חוקה שנינו בה. וכשכתוב חוקה, זה אומר שזה מעכב. חוק הוא. ככה בדיוק צריך לעשות ולא בצורה אחרת. אז מכיוון ששם כתוב שדווקא אל עזר, דיינו סגן כהן גדול, הוא זה ששוחט את הפרה אדומה, אז זה מעכב שזר לא ישחט את הפרה אדומה. לעומת זאת פר של כהן גדול, אפשר לשחוט אפילו לא על ידי הכהן גדול, אלא על ידי זר. שואלת הגמרא בסדר, אז רב סובר שפרה אדומה אסור לשחוט על ידי זר, אבל פר כהן גדול מותר כן. למה? מה ההבדל? מה, בגלל שכתוב אל עזר וחוקה? למה, לגבי פר כהן גדול ביום הכיפורים לא כתוב אהרון וחוקה? הרי גם שם כתוב דווקא שאהרון הכהן עושה את העבודה של הפר ביום הכיפורים, הוא זה ששוחט את הפר ביום הכיפורים, וגם שם כתוב חוקת עולם, כמו שכתוב בסוף הנושא של יום הכיפורים, שכתוב בתחילת פרשת אחרי מות, כשמסיימים את הנושא של עבודת יום הכיפורים, כתוב שם חוקת עולם, כתוב שם גם לשון חוקה. אז אם כן, שואלת הגמרא, למה רק לעניין פרה אדומה סובר רב שאי אפשר לשחוט על ידי זר, בגלל דכתיב אל עזר וחוקה, פרעה נמי, גם לעניין פר כהן גדול ביום הכיפורים, התורה כותבת, אכתיב אהרון, וכתוב שם גם חוקה, אז למה זה קשר בזר? תרץ את הגמרא, שחיטה עליו עבודה היא. לעניין העבודה, ביום הכיפורים, כתוב שצריך דווקא אהרון, וכתוב שם חוקת עולם, אבל שחיטת פר כהן גדול, השחיטה זה לא נחשב עבודה בבית המקדש. שואלת הגמרא, אם שחיטה זה לא עבודה, אז למה אתה אומר שלעניין פרה אדומה אי אפשר שזר ישחט? איה הכי פרה נמי שיהיה כשר בזר, מתרצת הגמרא, תראו שהוא קצת תמוע. שאני פרה דקודשי ודקבייתי. פרה אדומה זה לא קורבן שהוא קדוש, קדושת הגוף זה נקרא, קדושת קורבן, קדושה חמורה, אלא זה סך הכל קדוש בקדושה קלה יותר, בשווי שלו, השווי שלו קדוש. אתה יכול לבדות אותו בדרך כלל, בכסף. בסך הכל קודשי בדק הבית, היא. ולכן מה? לכן צריך להחמיר עליו יותר? שואלת הגמרא, ולאו כל דקן הוא, וכי זה לא כל שכן? אם פרה אדומה, זאת אומרת ככה, אם פרה אדומה, כן, אם פרה אדומה היא יותר קלה, שהיא רק קודשי בדק הבית, אז מה אתה מחמיר עליה שהיא אסור לשחוט על ידי זר? מתרצת הגמרא, זה לא קשור. זה לא קשור חמור או קל, זה לא הנקודה פה. אנחנו יודעים שהתורה מלמדת אותנו, דין, שבקורבנות שחיטה כשרה בזר. כך כתוב באופן כללי בתחילת ספר ויקרא, לומדים את זה מדרשה, שמותר לשחוט קורבן בבית המקדש אפילו על ידי זר שהוא לא כהן. זה לעניין קורבנות זה משהו אחד. לעניין שאר עניינים שהתורה מפקידה אותם בידי הכהנים, שם לא מצאנו שהתורה מקלה. כשיש פרטים מסוימים שאפשר לעשות אותם לא על ידי כהן. זה לא קשור פה למה יותר קל, מה יותר חמור. הנה, תראה דוגמה. אמר רב שישה ברי דרבידי, מדידה והמראות נגעים. הנה, נגע צרת. שאם חלילה האדם יש לו קטם לבן על האור, או אדמדמת, ירקרקת, לא נכנס כרגע לכל המראות הנגעים, כן? פרשת תזריע, מי שרוצה בעריכות יש שם. יש תלמיד חכם גדול, שיודע בדיוק את כל מסכת נגעים ישר והפוך עם הרמב״ם ועם כל הלכות הלכה למעשה. והוא יודע שהנגע הזה תמה או שהנגע הזה כבר נהיה טהור. זה לא יעזור אם הוא יגיד 1,000 פעמים תמה או שהוא יגיד 2,000 פעמים טהור. זה לא יעזור כלום. עד שלא יבוא כהן ויאמר שהנגע הזה תמה, הבן אדם לא יהיה תמה. עד שלא יגיע כהן ויאמר הנגע הזה טהור, הבן אדם לא יהיה טהור. זה לא עבודה בבית המקדש כל העניין הזה של נגע צרת. ובכל זאת, זה פסול בזר, זה קשה רק על ידי כהן. לאו עבודה היא ובאה היא הכהונה, אותו דבר גם, פרה אדומה היא לא עבודה וצריך כהונה. אז הסברנו את דעתו של רב, למה צד אחד פר כהן גדול יכול להיעשות על ידי זר, כי זה כמו כל קורבן שהשחיטה שלו קשרה בזר, לעומת זאת פרה אדומה היא לא קורבן, ולכן השחיטה היא דווקא על ידי כהן, כי כתוב שם אל עזר, כתוב שם חוקה. עכשיו עוברת הגמרא לדעה של שמואל, שהוא סובר בדיוק הפוך, שהפר השחיטה שלו פסולה בזר, הפר כהן גדול ביום הכיפורים, והפרה אדומה כשרה השחיטה שלה בזר. שואלת הגמרא, ולשמואל דאמר, שחיטת פרו של כהן גדול ביום הכיפורים על ידי זר פסולה. שואלת השאלה, למה? מה כל כך חשוב לך שדווקא כהן גדול הוא זה שישחט את הפר כהן גדול שלו? מה ישנה פרו? דכתיב אהרון, וכתוב חוקה, חוקת עולם. אז לכן זה אומר שמה שכתוב שם מעכב, והשחיטה צריכה להיות דווקא על ידי אהרון, על ידי כהן גדול. אם ככה, פרה נמי, גם פרה אדומה כתוב שזה צריך דווקא, אקטיב דווקא אל עזר, כתוב שם שזה נעשה על ידי אל עזר, וכתוב שם זאת חוקת התורה. אז למה אפשר על ידי זר? בתרצת הגמרא, השחיטה שכתוב שם שזה קשור לאל עזר, לא כתוב שאל עזר הוא זה ששוחט, אלא שאני אתם דכתיב ושחט אותה לפניו. השחיטה צריכה להיות לפניו של אל עזר הכהן, אבל לא חייב להיות דווקא שאל עזר הוא זה ששוחט. שיהיה זר שוחט, ולזר רואה. שואלת הגמרא ורב, שהוא סובר שחייבים דווקא סגן כהן גדול שישחט את הפרה האדומה. הרי כתוב לפניו, לא כתוב שלזר הוא זה ששוחט. עונה הגמרא, זה שכתוב ושחט אותה לפניו, הכוונה שזה יהיה לפניו, שזה יהיה על דעתו, שדעתו תהיה לזה. המעשה יהיה לפניו, דיינו שהוא ישים לב למה שהוא עושה. שלא ישיח דעתו ממנה, שישמור על זה בתארה. שואלת הגמרא מה, ולפי שמואל לא, אפשר להשיח דעת? עונה הגמרא גם לפי שמואל אסור להשיח דעת, אבל הוא לומד את זה מזה שכתוב פסוק נוסף. לגבי שריפה גם כתוב, לעיניו. שמואל שלא יסיר דעתו מנה לי, נפקא לי, ושרף את הפרה לעיניו של, של אלעזר. לעיניו, הכוונה שלא יסיר דעת. מספיק, זה שכתוב שהשריפה של הפרה האדומה צריכה להיות לעיניו של אלעזר, כדי ללמד שאסור שיהיה יסיר דעת. למה כתוב לעניין שחיטה ושחט אותה לפניו? למה זה בא ללמד שלא צריך דווקא שאלעזר ישחוט? אלא, אלעזר צריך לראות. ורב, מה הוא יגיד? הרי כתוב כבר לעניין השריפה שצריך להיות לעיניו של אלעזר, אז למה כתוב גם בשחיטה לפניו? כנראה זה בא להגיד שהוא לא צריך בעצמו לשחוט, אלא מספיק שזה יהיה לפניו. אומרת הגמרא לא. גם מה שכתוב שהשחיטה צריכה להיות לפניו, וגם מה שכתוב שהשריפה צריכה להיות לעיניו, זה לא אומר שהוא צריך לראות ושזה לפניו ויכול גם זר לעשות את זה, לא. חייב לעשות דווקא על ידו. למה זה כתוב לפניו ולעיניו? שהוא לא יסיח דעת מזה, שישמור על זה בתארה. נשאלת השאלה, למה צריך להיות כתוב גם בשחיטה וגם בשריפה? התשובה היא, אחד בשחיטה ואחד בשריפה הוא צריכה. צריך פסוק שלא יסיח דעתו מלשמור על הפרה האדומה בתארה בזמן שחיטה וגם בזמן שריפה. למה צריך את זה פעמיים? והיא כתב רחמנה בשחיטה, אם היה כתוב שאסור להסיח דעת מהפרה האדומה בזמן השחיטה, הייתי אומר, אתה יודע למה אסור להסיח דעת מזה? אתה יודע מה זה שחיטה? בלי שחיטה שום דבר לא מתחיל, משום דתחילת עבודה היא. לכן היא עבודה חשובה ואסור לו להסיח דעת. אבל שריפה שהיא לא תחילת עבודה, אימה לא, אולי הוא לא צריך לשמור על עצמו לא להסיח דעת. צריכה, לכן אתה צריך לכתוב שגם בשעת שריפת הפרה אסור לו להסיח דעת מלשמור עליה בתארה. אולי מספיק שיהיה כתוב בשריפה ואני אדע כל שכן בשחיטה, לא. היא כתב רחמנה שאסור להסיח דעת בשריפה, הייתי אומר, תגיד לי, מה זה כל הרעיון של פרה אדומה? שלוקחים אפר פרה אדומה, מערבבים במים של מעיין, ומזים מהמים האלה שנקראים מי חטאת על אדם תממת והוא נטהר. איך זה יהיה אפר פרה אדומה? על ידי שריפה. זה עיקר מה שעושה את זה לאפר פרה אדומה. אז אם כן, משום דאשת עוד מתקשר הפרה, השריפה זה העבודה העיקרית של הפרה אדומה, שופכת את זה לאפר. ואת האפר הזה ייתנו במים של מעיין, ואז יהיה לנו מי חטאת לתאר תמי מת. אבל שחיטה אולי אימה לא, אולי נאמר שלא צריך דווקא על ידי, שאין איסור שהוא יסיח דעת, הכהן, צריך, לכן צריך להגיד שגם בזמן השחיטה, אסור לעזר להסיח דעתו מהשחיטה הזאת. בסדר, אז אם כן צריך שני פסוקים ללמד אותנו, גם בשחיטה וגם בשריפה, שאסור לכהן להסיח דעת בזמן שהוא שוחט והוא שורף את הפרה האדומה. בסדר, ומתי מותר לו כן להסיח דעת? שואלת הגמרא למיעוטי אימה, מה זה בא למעט? מתי כן מותר לו להסיח דעת? אילי מה, אם תרצה לומר שזה בא למיעוטי אסיפת אפרה, שבאים לאסוף את האפר פרה אדומה, אז מותר להסיח דעת, ואפילו אם זה לא צריך להשגיח שזה לא יתאמה, ומילוי מים לקידוש, ומלאכת מילוי המים מהמעיין בתוך כלי לקדש, דיינו להכניס לבפנים את האפר פרה אדומה, בזמן הזה מותר להסיח דעת מהאפר, ולא חייבים להשגיח על זה שזה לא יתאמה, ודאי שזה לא ייתכן, כי הרי הפסוק אומר למשמרת, עד מתי צריך לשמור על האפר של הפרה אדומה? עד שזה למי נידה, נידה מלשון הזעה, עד שאפשר לעזות את המים האלה. כל זמן שאין לך אפר פרה אדומה מוכן להזעה, אתה חייב להשגיח על זה ולא להסיח דעת, לשמור שזה יישאר את האור. אלא כשהתורה אומרת שאסור להסיח דעת בזמן שחיטת פרה אדומה, ובזמן שריפת פרה אדומה, מה זה בא למעט? מתי כן מותר להסיח דעת? למיעוטי, מתי שיש שריפת פרה אדומה, ומשליחים השלכת עץ ארז, ואזוב, ושני תולעת, כשמשליחים אותם לתוך שריפת הפרה, זה לא עיקר הפרה עצמה, שם, מכיוון דלאו גופה דפרה נינו, אז שם זה דבר חיצוני, בזה אין איסור להסיח דעת מהשמירה על הטהרה שלו. בעצם למדנו שיש ויכוח בין רב לבין שמואל, האם מותר לשחוט פרה אדומה על ידי זר, שלפי דעתו של שמואל מותר, ולבין דעתו של רב שהוא סובר שאסור. מביא הגמרא שהיו עוד שנחלקו במחלוקת הזאת. התמר, שחיטת פרה בזר. דעתו של רבי עמי הוא אמר שהשחיטה כשרה, ורבי יצחק נפחה אמר שהשחיטה פסולה, אולה אמר כשרה ואמר לה פסולה. בסדר גמור. אז הצטרפו פה עוד דעות לוויכוח הזה, בין שמואל לבין, בין רב לבין שמואל. אומרת הגמרא, יש לי הוכחה לרב. הוכחה לרב שאסור לשחוט פרה אדומה על ידי זר. מטיב רבי יהושע בר אבא, הוא הקשה קושייה על שמואל שסובר שמותר לזר לשחוט פרה אדומה, לסיוע לרב, הברייתא הזאת שמשם יהיה הוכחה שאסור לשחוט פרה אדומה על ידי זר, והשחיטה פסולה, זה תהיה הוכחה לרב שהוא כך סובר. הברייתא אומרת שיש עבודות של הכנת פרה אדומה, ואחרי שהאפר פרה אדומה כבר מוכן, ההזעה של מי חטאת של אפר פרה אדומה, שמותר לעשות אותם רק על ידי איש ולא על ידי אישה, על ידי רק ביום ולא בלילה. אז על זה הברייתא מדברת. אין לי ראיה מהפסוק, אלא הזעת מימיה. כשיש לי כבר אפר פרה אדומה, מוכן לגמרי עם המים של המעיין, זה מי חטאת, ובאים עכשיו לתאר תמיים, זה יכול להיעשות רק על ידי איש ולא על ידי אישה. למה? כי התורה כותבת, ולקח אזוב וטבל במים איש טהור. דורשים דווקא איש ולא אישה. אז ההזעה כשרה דווקא באיש. וכן, אין כשרין אלא ביום. זאת אומרת, חייבים לעזות את המים התיאורים האלה ביום. אבל אם הזו בלילה, כאילו לא הזו, יצטרכו מחורת ביום לעזות פעם נוספת. אבל זה דווקא לעניין ההזעה. ההזעה שמזים, באים לתאר את התמי מת, צריך דווקא כהן איש שיתאר, ולא אישה. וביום ולא בלילה. מניין לרבות שחיטתה של פרה אדומה, וקבלת דמה בתוך כלי של פרה אדומה, והזעת דמה מול אוהל מועד, עומדים בארזיתים, מזים את הדם לכיוון בית המקדש, ושריפתה של פרה אדומה, והשלחת עץ ארז ואזוב ושנית עולת, אל תוך שריפת הפרה. מניין לנו שגם העבודות האלה קשרות ביום, ואינם קשרות בלילה. תלמוד לומר, זאת חוקת התורה. המילה תורה באה לרבות, שיש פה תורה אחת. כמו שההזעה קשרה דווקא ביום, ככה גם העבודות האלה קשרות דווקא ביום. יכול שאני מרבה אף אסיפת אפרה, אולי נאמר שלאסוף את האפר מותר רק ביום, ומילוי מים לתוך כלי ממעיין, וקידוש לערבב את האפר ביחד עם המים של המעיין. אולי נאמר שגם את העבודות האלה אסור לעשות בלילה. תלמוד לומר, זאת חוקת התורה. זאת אומרת, מה שכתוב מפורש, כתוב מפורש, שחייב שזה יהיה ביום ולא בלילה, אם כתוב, כתוב. אבל איפה שלא כתוב מפורש שזה חייב להיות דווקא ביום, זה יכול גם להיות בלילה. זאת אומרת, מה שכתוב תורה, זה אומר שהכל פה זה תורה אחת. אם יש לך הלכה במקרה אחד, זה אומר שאותה הלכה שייכת גם במקרים אחרים, אפילו שהם לא כתובים מפורש, כי הכל פה תורה אחת. אם זה קשה רק ביום, גם האחרים קשרים רק ביום. מצד שני, כתוב זאת, איפה שכתוב לך מפורש שזה קשר ביום, זה קשר רק ביום. אבל אם לא כתוב לך מפורש שזה קשר רק ביום, זה קשר גם בלילה. עכשיו, לכאורה שואלת הגמרא, מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו, אחר שריבה כתוב ומיית. לפי מה החלטת שיש חלק מהעבודות, שלמרות שלא כתוב מפורש שזה חייב להיות דווקא ביום, אתה אומר שזה חייב להיות דווקא ביום, כמו שחיטה, קבלת אדם וכו'. לעומת זאת, יש עבודות אחרות שזה אתה אומר, שזה לא חייב להיות דווקא ביום, אפשר גם בלילה, כמו אסיפת אפר, מילוי מים. ולערבב את האפר עם המים, לקדש, זה קשר גם בלילה. עונה הגמרא, אמרת, הרי, זאת אומרת ככה, אחרי שריבה הכתוב, מצד אחד יש ריבוי, שזאת חוקת התורה, כל התורה פה של פרה אדומה זה הכל דבר אחד, אז הריבוי, גם במקרים שלא כתוב במפורש שזה חייב להיות דווקא ביום, זה פסול בלילה. כי יש עבודות שצריכים דווקא ביום. אז גם העבודות האחרות קורות רק ביום. ומצד שני הוא מיית. אמרנו זאת חוקת התורה, איפה שכתוב במפורש שזה ביום ולא בלילה, דווקא שם. אז אם כן אמרת, אנחנו לא יודעים מתי מרבים ומתי ממעטים. פשוט מאוד. הרי אנו למדים כולם, כל המלאכות שפסולות, בלילה, לפי מה נדע איזה עבודות פסולות בלילה ואיזה עבודות קשרות בלילה? לומדים את זה מהזעת מימיה. ההזעה של המים כתוב עליהם, כתוב שם מפורש שזה פסול בלילה. צריך שזה יהיה דווקא ביום. אז אם כן, כל העבודות שדומות להזעת מימיה, מרבים אותה ממנה. שכמו שהזעת המים של אפר פרה אדומה לתאר תמאים זה דווקא ביום, ככה גם העבודות שדומות להזעה קשרות דווקא ביום. מה הזעת מימיה אינם קשרים באיש, באישה כבאיש? כמו שאמרנו, הפסוק אומר, ואסף איש, שכתוב שם מפורש, וטבל במים איש טהור ואיש ולא אישה. אז אם כן, הזעה מצד אחד קשרה רק ביום, מצד שני כתוב שזה קשר דווקא על ידי איש. אף אני אביא כל העבודות שקשרות רק על ידי איש ולא על ידי אישה, קשרות רק ביום ולא בלילה. כמו הזעה, שמה מיוחד בהזעה? שכתוב עליה מפורש שהיא רק ביום ולא בלילה, מצד שני זה רק על ידי איש. אז אני אומר, כל מה שדומה להזעה בפרט הזה, שזה קשר דווקא על ידי איש ולא על ידי אישה, זה קשר רק ביום ולא קשר בלילה. אף אני אביא שחיטתה וקבלת דמה והזעת דמה ושריפתה והשלחת עץ ארז ואזוב ושנית הלעת, הועיל ואינם קשרים באישה כמו באיש, דווקא על ידי איש הם קשרים. כתוב שם אלעזר, כתוב שם כהן, דווקא על ידי איש. אז אם כן, כל אלה אין קשרים אלא ביום ולא בלילה, כי הם דומים להזעה, ששם כתוב גם כמפורש שזה דווקא ביום. הוא מוציא אני, זה שכתוב זאת, אסיפת אפרה ומילוי מים וקידוש, או אלה קשרים גם באישה, כמו שהם קשרים באיש. אז אם כן, זה לא דומה להזעה של המים, שזה קשר דווקא לידי איש, קשרים נמי ביום או בלילה. בכל אופן, רואים מפה, מהברייתא הזאת, יסוד מאוד מאוד ברור. מצד אחד התורה אומרת, זאת חוקת התורה. בדיוק כמו שכתוב, זאת ולא אחרת. איפה שכתוב שזה קשר ביום, ולא בלילה, רק שם זה קשר ביום ולא בלילה. איפה שזה לא כתוב, זה קשר גם בלילה. מצד שני כתוב, זאת חוקת התורה. תורה אחת. אם במצווה, בעבודה אחת, צריך דווקא שזה יהיה ביום ולא בלילה, עבודות אחרות גם צריכים להיות דווקא ביום ולא בלילה. אז איך זה מסתדר שני הסתירות האלה ביחד? התשובה היא, איפה המקור? איפה יש עבודה שכתוב שם מפורש שהיא צריכה לעשות דווקא ביום? הזעת המים, התארה בפועל שמתארים את התמאים. כתוב שזה צריך להיות דווקא ביום. כל אלה שדומים להזעה צריכים להיות ביום. במה מאפיין את הדברים שדומים להזעה? זה שהם דומים להזעה בדבר נוסף. שהם קשרים דווקא על ידי איש ולא על ידי אישה. ואת מה שמאפיין את הזעה, זה שני דברים. קודם כל שהוא קשר רק ביום ולא בלילה, ודווקא על ידי איש ולא על ידי אישה. אז כל אלה שהם דווקא על ידי איש ולא על ידי אישה, הם אלה שדומים להזעה, אז הם גם כן יהיו דומים להזעה בעניין זה שזה ביום ולא בלילה. אבל העבודות האחרות שקשרות גם על ידי אישה, קשרות גם בלילה. הברייתא הזאת, ממנה יש הוכחה שפרה אדומה, השחיטה שלה, פסולה בזר. זה קשור. הרי כתוב פה שהשחיטה פסולה באישה, לא כתוב שהיא פסולה בזר. ואם כן, ואי, מה הייתי אובת? מה הקושי מהברית הזאת על שמואל? אילי, מה אם תרצה לומר? מי באישה, מי זה שהמלאכות האלה פסולים על ידי אישה? יש כתוב שאישה לא יכולה לשחוט את הפרה האדומה, פסולים נמי בזר, אז גם זר לא יכול לשחוט את הפרה האדומה. שאת השאלה, הזעת מימיה תוכיח. מה זה קשור? הזעת המים של אפר פרה אדומה, פסולים באישה וקשרים בזר, דיינו, זה לא חייב להיות דווקא סגן כהן גדול, זה קשר גם על ידי זר. אז זה לא אומר שמה שפסול על ידי אישה, פסול גם על ידי זר. יש מקרה שפסול באישה וקשר בזר, ההזעה של המים, של מי חטאת. אמר אביי, אני אסביר לך מה הקושייה פה על שמואל. היינו תיובתי, זה ההוכחה מהברייתא נגד דבריו של שמואל. זה הוכחה מהברייתא ששחיטת פרה אדומה פסולה בזר. מה ההוכחה? כי אישה מה איתה? מה הסיבה שבאמת אישה לא יכולה לשחוט פרה אדומה? אל עזר ולא אישה, כי כתוב אל עזר דווקא, ולא אישה. אז אם כן, זר נמי. גם שחיטה של זר נלמד מאותה דרשה. כי כתוב שהשחיטה צריכה להיות דווקא על ידי אל עזר. אל עזר ולא זר. מה זאת, אדם שהוא לא אלעזר, אלא שהוא זר, אז הוא באמת לא יכול לשחוט את הפרה אדומה. אז אם כן, מפה אנחנו רואים ראיה, ששחיטת פרה אדומה פסולה בזר, וזה באמת ראיה לדעתו של רב, ונגד דעתו של שמואל, ועד כאן דף מ"ב.